גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
7:05 כמעט.
בוקר טוב לנו.
שלום לך, אלי בן דוד.
שיהיה לנו יום טוב, הלוואי.
מה זה, אתה מדריך בקייטנה, מה קורה?
רגע, רגע, שיהיה לנו יום טוב.
הלוואי.
שדברים טובים יקרו היום, שנחווה בשורות טובות היום, הלוואי.
הלוואי, כל הדברים שאתה אומר, אני איתך. תשמע, זה התקופה שנכנס לך זבוב לאוטו. אתה מרגיש את זה?
לא, תסביר לי.
שוך הקיץ, תחילת ה... לא יודעת מה מתחיל.
למה שוך?
מה, זה מתרגר אותך המילה הזאת? מה, לא להגיד לך שוך?
למה עוד שוך אבל?
כי זה הסוף.
איך אתה תגיד סוף?
מה זה
עכשיו שוך?
זה היה בשוך הקיץ, אתה לא מכיר את השיר הזה?
מה את שוך?
זה טוב, סליחה.
מה, את מתנסית אליי?
מה פתאום, איך אני...
תגידי סוף, מה זה שוך?
טוב, טוב, בסדר.
מי אומר שוך?
לא, כן, אתה צודק, אני איתך. קיצר, זבוב, יש עכשיו הרבה חרקים, אתה לא מרגיש את זה? יש יתושים, יש דברים. טוב, אתה במגדל השן שלך, אתה לא בארץ בכלל. אבל אני אומרת לך שזה הזמן שעולם החרקים מתעורר.
אתמול היינו עם מורים שלשום, ואתמול היינו עם מורים וגננות.
מה?
היום אנחנו בעולם...
מה מטריד אותי על הבוקר?
כן, כן.
רוצה דברים יותר טיפשים? אני אומרת לך, זה הדבר עם הכי הרבה מהות שאני באתי איתו.
הכי הרבה.
מה זה? לא, אני אומרת לך, ואז זה הרגע הזה שנכנס זבוב לאוטו. זה לא יכול להיות שאנחנו בשנת 2025, והמדע עוד לא המציא פתרון לזה שהזבוב לא ייכנס לאוטו.
למה לא תפתחי חלונות?
אני פותחת, ואז אני והוא במרדף, רוקדים עם כוכבים. מי רוקד איפה? הוא שם, אז מה איך אני אסגור את החלון? אז הוא יבוא, זה... מה זה, משחק מבוך כזה עם כדור קטן?
היה כזה עם תמר.
בדיוק. תמר נכנס לך מהחלון, כן, לתוך הפה של הנהג.
כן, הוא רב איתו.
לא, לא, זה לא יכול להיות. אנחנו חייבים למצוא פתרון להשתנע יותר טוב ממקום למקום, לרבות להעיף זבובים.
תחבורה ציבורית, נגיד.
מה, זבוב לא... כן, שהנהג של האוטובוס יתמודד עם זבוב.
אגב, את יוצאת עוד שנייה, אכפת לך שתשאר באוטו.
בדיוק, יהיה זבוב, שהזבוב יישא לאן שהוא רוצה.
בבקשה, נגיד תחבורה ציבורית.
כשזבוב בתוך אוטו, והוא עדיין אף, הוא זז יותר מהר, אבל...
זו שאלה יפה, הוא יודע שהוא זז?
אני לא יודעת, אם הוא זז בפעמיים, זה מבטל לו? אולי הוא באותו מקום?
יפה.
יאללה, בוקר טוב.
פיזיקאית, יאללה, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב.
הבוקר שמעתי שאתמול במחאות שרפו רכב, mm-hmm. המפגינים ויאיה פינק ואחרים, הם עשו גיוס המונים.
אני רק רוצה לשאול שאלה. Mm-hmm. תוך כמה זמן מצאו את מי ששרף את הרכב?
תוך, אתה זוכר תוך כמה זמן מצאו את מי שפרץ לשדה תימן שם? תוסיף את זה. אתה זוכר תוך כמה זמן עצרו...
תוסיף את הרכבים השרופים בחווארה?
בדיוק, תוסיף את הזמן שלכאורה או לא לכאורה ירו... מתנחלים ירו שם ביהודה ושומרון. תוסיף את הזמן שזה לקח לעצור שם.
ולשחרר שם.
לדעתי לא עצרו בכלל.
עצרו ושחררו.
תשאול, בכיף. אז תיקח את הזמן שזה לקח, תשכח ממנו, זה לקח כמה דקות ממש.
אז יש עכשיו גיוס המונים.
היה גיוס המונים, ותוך ממש מעט זמן גם כן, גייסו כסף לרכב חדש. הרכב הזה הוא של זוג צעיר, הוא מילואימניק. וזה. לא יודעת אם... מה אתה חושב על זה שהם גייסו כסף לרכב חדש? מה חשבת על זה? א', יש ביטוח, כן? לא יודעת.
חשבתי שזה יפה.
לקחו אחריות, כאילו, וזה...
כן, לקחו אחריות, לא התכוונו לסור... תראי, מה זה... מילואימניק זה... שהם הבינו שמדובר במילואימניק. אוקיי, והראש ממשלתנו, אתה יודעת איך הוא קורא למשפחות חטופים?
פלנגות של פשיסטים.
הוא קורא
ל... לא, לא, לא.
כן, הוא קרא למוחים. המוחים היו אתמול משפחות חטופים.
לא רק, כן.
לא רק, ביניהם, והוא קורא להם פלנגות
של פשיסטים.
פשיסטים.
תגיד רגע, פלנגות ופשיסטים בכלל היסטורית זה מסתדר? אני לא חושבת, לא משנה.
נגיד שכן, נגיד שלא. ואבא של רום, אפופו רום ברסלבסקי, אמר לו בחזרה, תתבייש לך. פשוט ככה. אני פלנגה, הוא אמר. אני, הוא אמר.
אני עם אבא של רום ברסלבסקי בכל מקרה.
פלנגות פשיסטיות, כן. הם מפגינים על ילדיהם שגובעים ברעב, והם במסעדה. 30 ומשהו חברי...
אתה מדבר לא מה שקרה אתמול לפני...
כן, הם במסעדה. כן, כן, טוב. מה עוד? איזה עוד זבוב הציק לנו באוטו? ותראי, התחלנו בזבוב באוטו ולקחת אותי לפעמים. אבל את התחלתי עם הפלנגות.
לא, אני התחלתי עם זה שגייסו את הכסף. האם לדעתך צריך לגייס את הכסף או לא לגייס את הכסף?
בסדר, את לא יכולה להגיד גייסו את הכסף אז לזה.
הייתי בשאלה של האם הם היו צריכים לגייס את הכסף לדעת.
תגידי, לי ולך יגייסו פעם כסף למשהו?
איזה יגייסו לך כסף? מי יגייס לך כסף? במקסימום אני מנקפת עליכם כרטיסייה באוטובוס עירוני.
לא יגייסו עליי כלום.
מי? למה אתה צריך?
לא יודע, אני יודע מה. נגיד אני ואת מחר כותבים איזה ספר, איזה משהו, איזה סרט, לא יודע, משהו. כן, נצטרך כסף. אף אחד לא יגייס עבורנו אותו.
זה לא נקרא לגייס כסף.
למה? מה, יאיה פינק לא יכול לעשות לנו את סטארט לסדרה?
לאוטו גם, יאיה פינק ראה את האוטו שלי?
נעשה מחר סדרה על משהו.
לדע איך נראה האוטו? זה אוטו חדש יחסית. זה נורא איך שהאוטו שלי כבר נראה, ואני האשמה היחידה בזה.
אני ראיתי אותו הבוקר בחניה, צדק, והיו גם זבוב בפנים.
ומה זה, ונכנסים לזבוב בפנים? מישהו יכול לגייס לי אוטו בלי חרקים?
חד משמעית.
לאורך זמן?
אוטו דוחה חרקים.
תקשיב.
זה סטארט-אפ.
מה יעלה? שימי שיר, בבקשה, אנחנו פה מתחילים את הסטארט-אפ, אני עסוקה. בסדר גמור.
כן, תגידי, את שותה חלב, נגיד?
כן.
בקפה, את שותה חלב, שמה חלב?
אינני טבעונית.
את מודעת לכל הסקנדל החלב שקורה במדינת ישראל?
סקנדל החלב? אתה מדבר על שבת, יש לי תחושה, תספר.
ככה, אז אבי דיך, אני ככה מקצר, מגיע לסוף. אבי דיכטר הודיע, הלך לרבנים, כי אמר להם, תקשיבו חבר'ה עוד מעט חג, ואין מספיק חלב, ויש משבר של חלב, ויש כמה 6 מיליון ליטרים של חלב שנשאבו, והוא ביקש מהם רשות להשתמש בחלב שנחלב בשבת,
כן.
והם לא מאשרים, וכל החלב הזה אמור ללכת להשמדה, מה שיגרום למחסור, מחסור רציני, עכשיו רוצים להגביל.
רגע, למה שישמידו את החלב?
כי הוא נחלב בשבת, מה קרה לך?
למה, והיה חייב לחלוב בשבת בגלל שהפרות,
כן,
צריך לחלוב אותן.
לעשות, צריך לחלוב שלא, אותן.
היה לכם פעם גודש בשד כשהייתן, כשהנקתן? זו אותה תחושה.
סתיר לאן הגענו, ישמידו חלב, אנשים פה יהיו בלי חלב בחג, ובכלל ישמידו חלב שזה, כי הקשרות, כי זה חלב לא קשר. תקשיבי, אני בהלם, וההלם הוא שאבי דיכטר הולך בקש אישור.
אבל מה אתה רוצה שהם יעשו?
מי?
מי שנותן את הכשרות. אתה גם תגיד להם, תשמעו, אם אתם יכולים להכשיר
לא,
את הבשר
בעלם,
הזה...
לא, אני בעלם שיש את הדבר הזה ש- שכשרות ששולטת במדינה, אני בעלם.
למה אי אפשר, שאלתי היא, למה אי אפשר שיהיה ליין לא כשר?
כן,
לא, מה? אנחנו לא... למה... רגע,
באמת
רגע.
שואלת?
דקה. אנחנו לא רוצים לעשות את החלב שנחלב בשבת כשר. אם אי אפשר להכשיר את זה, אי אפשר להכשיר את זה.
לא, עכשיו מביאים,
יש חוקי כשרות.
בוא נביא חולבים לא לגויים.
חולב של שבת, מה שנקרא.
חולב שבת.
חולב גוי של חליבה.
נשבע לה, חולב של שבת, זה אחר ביטוי.
חולב של שבת, איזה יופי.
כן, רוצים להביא חולבי שבת וזה ופה.
איך בן אדם מחול מסביר? לא, חבר'ה, אני נוסע לחול לעשות קצת כסף, אני הולך להיות עובד זר, אני חולב פרות בשבת.
עבודה כיפית.
לא הייתי רוצה.
יום בשבוע.
לא, בסדר, אוקיי, אז אני לא יודעת, כמובן, אין לי שום מושג מה הדרכים ההלכתיות להכשיר את זה, אם יש כאלה. זה נקודה אחת. אם הם מצליחים להכשיר את זה, בסדר. אם לא, האם אפשרי לעשות ליין בלתי כשר של חלב, שייתן לאנשים אופציה.
אבל כל הקטע של הכשרות...
נגיד, אם אנשים לא שומרי כשרות, לא בגלל שהם יהודים לא מספיק טובים, חס ושלום, נגיד, אולי הם לא יהודים. אולי זה חלב שאפשר למכור. אתם יודעים שיש בישראל לא יהודים? אבל השאלה היא, האם זה אומר משהו על כל הכשרות כולה?
לא, נראה לך שהם ישחררו אחיזה שם. רק הכל זה עניין של אחיזה.
מה זה הכל זה עניין של אחיזה? מה, אין פה שאלה הלכתית אמיתית? מה הם עושים עם זה? מה, אתה לא יכול לזלזל בזה? הנה, תראו, זה החזיר הזה.
אני לא מזלזל בכלל, אני רק אומר, זה עניין נורא אישי. אני רוצה לקנות ביו, אני רוצה לקנות אורגני, אני רוצה לקנות כשר.
נכון,
להשמיד. להשמיד חלב שכבר יצא, ויותר מזה, לגרום למחסור. עכשיו רוצים לעשות שכמו בימי ה... לא יודע מה, רק מוצר אחד. אני אכנס לסופר, יגבילו אותך במוצרי החלב שאת קונה. תגידי. עכשיו אומרים, טוב, בוא נלך להביא חלב מחול.
אם יש מילקיטוט, אני לא קונה את החלב, תדע לך. אם יש בסופר שנכנסתי מילקיטוט, זה המוצר חלב אחד שאני קונה. לא, מה זה? זה בחירתה של סופי.
מה זה מילקיטוט?
כמו שזה נשמע.
מילקי בטעמתות?
כן, שזה לא באמת בטעמתות, זה בטעם ריח של מחק מהילדות.
מה זה טעם?
וואו, זה מעולה.
יש עכשיו מעדני פיסטוק.
מה זה? אתה גם איזה יופי. בוא ניפגש איזה 2 בלילה, נאכל קצת פיסטוק בקצפת.
נותן.
איזה עניין, הפירו
פיסטוק.
הפירו פיסטוק שלנו.
כולם שם עם היין, אני במטבח עם המעדן, בואי איזה טעים, אכלתי ואכלתי ואכלתי, זה מה זה, לא נגמר הדבר הזה.
אני איתך לגמרי, בסדר. אז יש פה, אז ככה, אני מסכמת את זה.
שמעת את הידיעה מהבוקר?
זאת שאלה הלכתית, כן, כן, אני ראיתי את זה, כבר נעסוק.
אנחנו נדבר על זה אחר כך,
כבר נעסוק גם בדבר הזה. אתה רוצה לדבר על הכותרת שחמאס מודיעים שהם מוכנים לעסקה כוללת. בסדר, תכף נדבר על זה גם עם יותר מומחים גדולים מאיתנו. אנחנו באמת ברמת החלב.
ממש
שמה. אם אין פתרון, אני בטוחה שיכול להיות פתרון בירוקרטי לנושא החלב, אם כולם יפסיקו לעשות דווקא, לא להפוך משהו לא קשר לקשר, אבל למצוא איזה פתרון שמאפשר את זה, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, תוכנית חזרנו. הבוקר.
חזרנו,
בסדר,
כן.
יש כמה כותרות מהבוקר שתכף נדבר עליהן בהרחבה.
שימי לב, מנהיג חלה שמבקש לפייס את הטרור האסלאמי, נתניהו לא רק תוקף את המוחים, כן. את משפחות החטופים, mm-hmm. הוא גם תוקף את ראש ממשלת בלגיה. יפה.
בסדר, זה הזמן לתקוף. אני רואה אתמול אני רואה יותר ויותר סרטונים, גם פסטיבל ונציה, אם אני לא טועה.
מה שם?
ובכלל, זה בוונציה היה הפסטיבל הזה? אני בוונציה.
כן, בטח.
וונציה אתמול הייתה הקרנה של סרט שמגוללת סיפורה של ילדה בת 5 שדיברה, שאחרי שכל משפחתה נרצחה, ילדה פלסטינית, mm-hmm. היא דיברה עם אנשי הצלב האדום במשך 30 דקות, 20 דקות, משהו כזה, וזה הפך לסרט. זה גרף תשואות, ובצדק.
די.
כזה standing ovation, כאילו עומדים מוחאים כפיים יותר מ-20 דקות. גם עוד בפסטיבל ונציה, מנופפים, איזה שחקן? וואי, אני בלי פרטים. אבל לא משנה, שחקנים מנופפים בדגל פלסטין.
קשה לי עם זה, את יודעת?
לי קשה, את יודע מה קשה לי עם זה? את יודע מה, ואת יודע שליבי, באמת עם ילדי עזה.
חד משמעי. כולנו.
וטוב שיש, לא כולנו.
לא, כולנו יודעים.
כולנו שמענו, נכון. וטוב שיש סרטים כאלה. אבל נורא נזכרתי בילדה ליאל, מבארי, אני חושבת שיש הקלטה שלה מתקשרת ואומרת, בואו להציל אותי, יש לי בית ספר מחר.
נכון.
זוכר?
נכון.
זוכר את הילדה באוטו שפותחים את הרכב, והיא אומרת, אתם של ישראל.
אתם של ישראל.
בניסוח הבלתי נשכח הזה, אתם של ישראל.
ואני זוכר, אני הייתי ליד ענת שהיא ניסתה להתקשר לצלב האדום, שהיא רק לשאול אם הבן שלה קיבל את התרופות שהיא זה, אף אחד לא ענה לה, ועוד, 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 ועוד. אז
קום לסרט הקול של הינד רג'אב.
אוקיי, עכשיו אני מבלי להיכנס לסרט, ואני בטוח, בסוף זה ילדה. בסוף זה ילדה, לא משנה מה היא, שבמצוקה נוראית, אני מדבר על הצביעות
שלה. בת חמש.
כן, כן, כן. אנחנו לא מדברים על המקרה.
זה סיפורים מהשואה.
אנחנו לא מדברים על המקרה בכלל, אנחנו לא שמה. את יודעת מה? לא פה ולא שם. אני מדבר על הצביעות של של הפסטיבלים.
לא, לא. אז אני רוצה, אז אני רוצה להגיד לך משהו.
אני חי עם האנשים האלה.
אוקיי, בסדר, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. שאתה יודע מה הדבר הזה עשה לי? זעם אמיתי על שר התרבות של מדינת ישראל. מיקי זוהר, אני אגיד לך למה. אולי זה לא תרבות, למרות שלדעתי כן. שר התרבות, תמצא היום כסף, היום כסף, לעשות סרטים, לעשות תרבות, להשתתף בעולם. ולספר עוד צדדים של סיפורים, כן. בלי להתעלם. לספר גם צדדים של סיפורים מהצד השני, הכל. תפתח תראי, את הדבר הזה.
המקום פה.
אין שום דבר שיותר משנה דעות מתרבות.
היום קרי הלך ואמר, אני אשלול את התקציב של התאגיד, למה? כי היה סרט 1948 שמגולל את הסיפור.
גם היום הוא
שואל. וכן, עוד פעם הוא קורא עכשיו, הוא לא עושה כלום.
קרי, תראה קצת טלוויזיה לפני שאתה רוצה לשלול.
שישללו, זה כמו יריב לוין, רק מבלבלים את המוח.
לא, לא, לצערי יריב לוין לא רק מבלבלים את המוח.
בסוף, 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 מכל האירוע של יריב לוין, יישאר אוויר חם. בסדר?
והסבירות.
יבטלו אותה תוך דקה, אנחנו יודעים את זה, והיא גם לא משפיעה בינתיים, נכון. אבל יבטלו אותה תוך שנייה. אנחנו מבינים את זה. מכל התארם שלו, מכל המהפכה, איזה עילה שהיא נתונה לפרשנות. נעזוב את זה כרגע. אני רק אומר, א', מה שאת אומרת, הוא מדויק, כאילו, מדויק עד כאב. היו אומרים, מדינת ישראל,
תקשיבו, לנו אין מערך הסברה. לא רק מהצד שלנו, לא להראות רק מהצד שלנו, מה יש, שוברים שתיקה, טראומות של חיילים,
בואי נגיד שרק מהצד שלנו,
מונולוג של אודי כגן, כל הדברים האלה.
בואי נזרוק שרק מהצד שלנו, בסדר? יאללה, בואי נהיה מה שנקרא, בואי נהיה פלנגה פשיסטית.
לא, צריך לפתוח את זה.
רק לצורך הדיון. אתם לא יודעים לעשות הסברה, נכון? איך הוא אמר ראש הממשלה? אין פה אנשים דוברי אנגלית. אתם לא יודעים. תפנו לאנשים שכן יודעים לעשות סדרות, לעשות סרטים. תגידו, חבר'ה, תתגייסו כולכם, תעזבו רק את הדברים שלכם, תעשו לנו בשנה שנתיים הקרובות סרטים, סדרות, whatever, שקשורים
להסברה שלה. בואו נביא כסף כדי שתוכלו לעשות את זה מהר.
ספרו את הסיפור שלנו. כלום.
ספרו את הסיפור שלנו, לא רק צד אחד שלו, להפך. הריבוי סיפורים הזה רק יהיה יותר...
קחו כסף, ספרו. קחו כסף, ספרו רגע. שבו על זה רגע, אנחנו סטורי טלרים מדהימים, ספרו. אנחנו צריכים אתכם,
אבל מי יותר
גייסות.
בינינו? מה, לא, שלא יהיה מי.
לא, בואי.
לא, רגע, שר התרבות, כשאתה פונה ונותן את הכספים...
פרק ראשון, זבוב באוטו?
והיא, מעיפה, בטח, והיא רק נלחמת בזבוב, כל הדרך הגיבורה.
ארבע פרקים ראשונים היא באוטו
מלחמה
בזבוב, מדברת לזבוב.
תקשיב רגע, שר התרבות,
יגרוף פרסים, חבל לך על הזמן.
איזה סרט נדר. היא שומעת דברים ברדיו, לא משנה, והיא רגע אחד נצחת את הזבוב, ואז הוא חוזר מהחלון מאחורה.
מה?
ואתה לא מאמין, זה דרמות, זה מתח.
זה לא פרק ראשון, עונה שלמה.
זבוב?
הזבוב שבי. אני והזבוב.
בדיוק. הזבוב שבי.
עכשיו, אני חוזר רגע למשהו מעיק.
ככה רצינו לשכנע מישהו שאנחנו טובים בהסברה. הזבוב שבי.
דמייני רגע כזה קדר, שזה כל מיני כן, שלום, איך השם? חגית חוגי, ופה לידי העוזר שלי, אלי בן דוד. כן, על מה רציתי?
הוא קרא לי חגית הרגע? לא, תהי מוכנה עם השיר.
חגית גולי. או גלית חוגי, או חגית, כן. כן, גלית, מה אתה רוצה?
לא, לא, הבנתי, הדמיון קיים.
כן.
רצית לדבר על נושא אחר?
אנחנו רוצים לעשות סרט על... על מה, על מה, על מה ישפר את זה? יש זבוב. זה כמו שאבא שלי אמר לי, אלי, תעשה דברים טובים, תעשה דברים שאפשר לעשות בפרק בבובה, תעשה. אמר לו, על מה? אנא ערב, בן אדם, מתח, בן אדם קם עם אקדח. נו, לא יודע, תפתח, אתה בן אדם, זה לא אני, אתה תסריטאי, קח את זה.
בן אדם קם עם אקדח.
בן אדם יש לו אקדח, בן אדם מסתכל על משהו, רואה משהו. נו. לא יודע, קח את זה.
מסתכל על משהו.
תראה, מסתכל על משהו, רואה מישהו. ונו, ומה קורה לו, אבא?
לא, זה נהדר.
אנא ערב, שאתה, עזוב אותי.
אני אוהבת מאוד, אני אוהבת מאוד.
לא, עכשיו אני חוזר למשהו רציני.
כן.
תראי, אני, יש לי גם, אני כאילו מן הסתם עוקב אחרי אנשים שאני כזה, יודעת איתם שם, חי איתם, בלה בלה בלה, מכיר אותם ברשתות וזה, והם כולם, זה עדר.
פסטיבל ונציה.
לא, זה עדר.
אבל אתה מתכוון לזה...
כן, אני חוזר רגע, בדיוק, לקהילה שממדו וסטנדינג אוביישן, מוחאים כפיים. זה לא מזיז להם. זה מתחיל ונגמר באיזה פוסט, וזה תמיד, תמיד, אנטי ישראל. עכשיו, שמי, זה חברים שלי, זה אנשים, חברים, לא חברים, זה אנשים שאני מיודד איתם. מכרים, אם יכול לדבר איתם. זה תמיד, תמיד אנטי ישראל. זה כאילו... נעשים וי, הנה, האמנת ה... אני טוען של האנטישמיות. לא, לא, זה אנטישמיות.
הם רואים את זה כנאורות, זה מה שאתה רוצה להגיד.
זה אנטישמיות.
אנחנו נהיה נאורים.
אני יום אחד אמרתי לאחת מהן, שהיא מכירה אותה, אמרתי לה, תקשיב, זה אנטישמיות. אמרתי לי, איך אתה אומר דבר כזה? אמרתי לה, תראי, בסוף, תסתכלי פה על הבניינים. אמרתי לי, מה? אמרתי, תסתכלי רגע. אמרתי לה, את רואה את כל הבניינים, את הדירות? סטטיסטית, 10% מהם היו שייכים ליהודים, והיום הם לא שייכים להם. תראה, מי גר בהם היום? צרפתים. שילשינו, שאמרו לגסטאפו, הם גרים פה. הם עזבו את הבתים והשתלטתם על הבתים. זה אותו דבר. היא הייתה באלם, אמרתי לה, שמי, בואי לצורך הדיון, זה הסיפור, 80 שנה אחורה, גאו פה יהודים, הלשנתם עליהם, לקחו אותם מהבתי ספר ילדים, את מדברים פה על דבת 5, יש בכל שלט בפריז שלט של יהודים שביום אחד ספציפי, 12,000 יהודים, הגיעו לבתי ספר, לקחו ילדים, תראי את האכזריות, לקחו אותם בתי הספר והוריהם לא ראו אותם יותר, נשלחו. 12,000 ילדים בכל רחבי פריז, יש חוק שמחייב לשים בבית ספר של הילדים שלי, יש רשימה. יש בתי ספר עם שלטים 700 ילדים. 400. את מבינה? אז אותם אנשים מוחאים כפיים, זה אותו דבר, אני נשבע לך, אני משוכנע בזה. זה מאותו קמצוץ.
אבל למה זה מאשר, זאת אומרת, אם הם לא...
אנטישמיות! לפעמים חבויה, לפעמים מחשבה אנטי-ציונית.
אם הם לא מלכים על חטא בעצמם, למה זה אומר שהם לא... כי כאילו הם עשו את זה לפני 80 שנה.
הם, זה לא הם, זה הסבים.
נכון.
זה הם מפעם. יכול... אני אומר גנטית, סליחה, אם הייתי יכול... אם
אבל
הייתי...
זה לא ככה, גזענות זה לא עניין גנטי.
זה עניין
זה
כל
לא
כך
עניין
מושרש.
ביולוגי. נכון.
לא, אני לא באמת מתכוון גנטי, אבל אנחנו מבינים שזה כל כך מושרש, שכאילו אם זה היה אפשר למדוד את זה, אוקיי?
כן.
אני באמת גלית, ואת יודעת, אני לא מי אכלו לי שתו לי. אני חושב שאנחנו אחראים על הרבה מאוד איך שאנחנו נראים בעולם, ומה שקורה בעזה זה באחריותנו, ובטח איך שאנחנו מדברים את זה.
ותכף אחרי הכיבוש זה יהיה עוד יותר באחריותנו.
יהיה יותר טוב. אבל...
ועוד יותר
טוב. ובסופו של... ויחד עם זאת, אני אפילו לא אומר אבל, יחד עם זאת,
טהרנות?
הטהרנות הזאת, וסליחה, זה גם לא טהרנות, זה אנטישמיות. כי אני לא ראיתי אותם מוחים כפיים על כל כך הרבה אנשים. את יודעת מה? באירופה, בתחילת העשור, שנפלטו מיליונים מסוריה, לא ראיתי אותם.
מה זה, הם קיבלו את הפליטים מסוריה?
קיבלו אותם, חיבקו אותם, אחר כך הם עשו שם פיגועים, לא משנה. לא ראיתי איזה מין הפגנות נגד אסד.
אבל מה זה לא היו הפגנות? הם קיבלו את הפליטים האלה, זה היה הפגנות.
מקרון היום, יושב עם הנשיא הסורי, שהוא היה ג'יהאדיסט, טווח, יושב איתו היום, הוא שם חליפה, הוא יושב איתו, והוא...
קודם כל, רגע, זה...
הם לא מבינים כלום בחיים שלהם.
גם אם יש בזה אלמנטים של אנטישמיות, אי אפשר להוציא את האנטישמיות מתוך בסיס של הרבה מאוד מחשבות. אנחנו צריכים להתעלם מהדבר הזה של אנטישמיות.
נכון, אני מתעלם מהפסטיבל הזה.
אנחנו צריכים, לא, ואני לא רוצה להתעלם מהפסטיבל הזה. אני חלק ממשפחת האומנות העולמית.
אני מתעלם איך שהם מגיבים.
אני חלק ממשפחת מדינות המערב. אני חלק מהעולם הליברלי. ואם העולם הליברלי צועק עליי עכשיו, זה לא אומר שאני רוצה להתבדל ממנו. יש לי פה מקום, ואני צריכה לשלם את המס שלי גם לשם, ולעשות חשבון נפש, שזה הדבר המערבי לעשות, וגם לקחת אחריות על דברים מסוימים.
איך פעם
ולכן אני שוב, אני
נבון,
פונה
על הרצוג, אבא של בוז'י,
התרבות,
שהלוואי כן. עם הבן שלו היה גם לוקח קצת מה...
אבא של בוז'י הוא לא נבון, הוא הרצוג.
הרצוג, סליחה, כן.
כן, חיים.
חיים. עמד שמה.
שהוא קרא את הזה.
כן, שהוא קרא, אמר להם, חבר'ה, אתם יודעים מה?
אולי הנאום הכי מרשים באו"ם, הוא לא אמר פאק אוף.
לא,
בסאבטקסט. הוא אמר הרבה יותר יפה.
כן, קרא להם את זה מול הפרצוף ואמר להם, תהיו בקשר. אנחנו פה, אנחנו פה.
הוא קרא החלטה, קרא את הניירות של החלטה של האום, הוא אמר שמבחינתו זה, הוא לא מכיר בזה, וזה רגע יפהפה ומנוסח, ולא פאק אוף, להפך. הוא מאוד מאוד, בטקסט, הוא מאוד מערבי. הוא מאוד מדבר בשפה שלהם.
בסדר.
זה מאוד שפה משפטית, זה מאוד מאוד יפה. תגגלו, תראו את הרצוג.
אז אני אומר כמוך, כן להיות פסטיבלים, אבל לא להתנצל, או לא...
אולי יש גם מקום להתנצל, לא יודעת.
לא בפניהם, לא בפני ה... את יודעת, זה כמו שמישהי פעם אמרה לי, אתם כובשים, צרפתים, אמרתי לה, אנחנו? אמרתי לי, כן, אתם, the West Bank. אמרתי לה, אנחנו כובשים? אוקיי, נכון. אמרתי לי, אתה רואה, נכון. ואתם?
מה זה קשור? זהו, אתה באותי.
לא, זה קשור. רגע, גלית, זה קשור. כי אי אפשר עם הטהרנות הזאת. אתה לא יכול לשבת...
אבל איך אם מישהו אחר כובש, זה מצדיק את זה שאתה...
לא מצדיק. אבל אל תטיפי לי את מוסר, והטפת מוסר שלך, סליחה, שמה בסכנה באיזשהו מקום את...
את הקיום שלך?
כן, את הקיום שלי.
אני מבינה, אבל זה לא מצדיק את ה...
ושמה בסכנה את זה של הילדים שלי. בתור חיים. יושבת לי הכובש, בזזו את האפריקה.
אבל בסדר, מה זה קשור? זה שיש כיבוש בצד אחד, לא מכשיר כיבוש בצד שני.
נכון.
טוב, תכף אנחנו נדבר על חמאס, ועל מה שקורה יותר קרוב מאשר לבזוז את האפריקה. טוב?
דקור.
עוד חבר, דקה.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר,
כן,
חזרנו.
כן. טוב, את יודעת שראש השנה...
כן, הודעות לציבור, בבקשה.
כן, אז אני רוצה להגיד לך משהו.
מה?
הוא לא סתם מתקרב, הוא מתקרב בצעדי ענק. עכשיו, אם את או המאזינים או המאזינות שלנו, התחלתם לתכנן את רשימת הקניות שלכם לחג, תדעו שלפי סקר אתר מעריב, רשת חצי חינם נמצאת במקום הראשון עם סל הקניות הזול ביותר מבין מגוון רשתות מובילות שנבדקו. כמו בכל חג, תוכלו למצוא ברשת חצי חינם סל קניות מנצח עם מגוון ענק של מבצעים מטורפים בכל המחלקות, בקצבייה, בדגייה, במחלקת האוכל הביתי ועוד ועוד. אז קשו לעשות קניות לחג בסניפי חצי חינם ותחסכו בהוצאות לחג.
טוב, אמרנו שנדבר קודם על הכותרת הזאת של חמאס, והנה הגיע הרגע.
כן.
חמאס אומרים שהם מוכנים לעסקה כוללת, ארגון הטרור הודיע את זה, ביום באמת של הרבה הפגנות ומחאות בירושלים.
איך הגיבו על זה?
נתניהו אומר, הם עושים ספין.
לא רק שעושים ספין, אני שמעתי את התגובה המלאה הבוקר,
כן.
אני מקווה שאני אדייק בה, בסדר?
לאן? כן.
כמובן, עושים, אם חמאס רוצה שיסכימו לכל התנאים שלנו, ואחד התנאים זה כאילו כבר, זה כל פעם מחריפים את התנאים. אחד התנאים, את יודעת מה, אני רוצה לקרוא על זה רגע לפני שאני בטוח.
רגע לפני התוכנית אתה מתכוון?
ממש רגע לפני התוכנית קראתי שאחד התנאים, בקיצור, תנאים כבר שהם כאילו ברור שהם לא יכולים כרגע להתקיים, אוקיי? ברור, זה כאילו ש... פירוז ולהתחייב, את שומעת? להתחייב שבעזה לא יהיה חינוך לטרור. כל פעם זה כאילו, וואו.
כאילו... מה, זה שלא יהיה חינוך לטרור, לא, ש... דבר שאי אפשר להתחייב אליו?
לא. תראי, על הגב של החטופים, בואי קודם נוציא את החטופים, בסדר?
הוחלט בארצות הברית להניח הצעה סופית. זה מה, מה זה אומר? שהם השפיעו על חמאס להוציא את ההודעה הזאת. עכשיו, תראה, אני לא יודעת למה הם אומרים שזה ספין. אני כן שומעת עוד ועוד שהכוח האמריקאי מתחזק בתוך ההחלטה הזאת. זאת אומרת, היה איזה רגע שאמרו, הוא מזלזל בטראמפ, התכוונו לביבי.
טראמפ אמר, הוא צייץ ברשת החברתית שלו, mm-hmm. שאם רוצים, אז שהחמאס ישחרר את 20 החטופים. אגב, הוא ציין את המילה 20, ולא את כל, את כל שאר החטופים. הנה, בבקשה. תגידו לחמאס ישחרר את 20 החטופים, כי אם לא, זה לא ייגמר עד אז.
מה זה?
זה הציוץ של טראמפ. אז אני חושב שזה, שזה קשור לפגישה... שנערכה בין, לפי מה שמדווח בוושינגטון, לגבי...
כן, כן.
בדיוק, איש עסקים שתיווך.
כן.
בקיצור, בישראל כבר, שימי לב, מיד דוחים ואומרים זה ספין. כמובן.
למה לא נותנים לזה איזשהו צ'אנס של
משהו? למה בן גביר? בן גביר רוצה טיילת. חבר'ה, זה מדובר על טיילת. הוא רוצה,
הוא רוצה להגיע להצעה ש...
גילה גמליאל, ראית את הסרטון
לו...
שלה?
רגע, הוא רוצה להגיע להצעה שחמאס אומרים לו, בבקשה, אם אתה מעוניין גם בטיילת? ודאי, אנחנו נקים לך טיילת, מה...
אני זוכר, שליטה ביטחונית ברצועה, ישראל רוצה, שימי לב, זה מה ש... זה עכשיו נזכרתי. ראש הממשלה אומר, בבקשה, אתם רוצים לעצור, אז תחזירו לנו את כל החטופים, פירוז הרצועה, חמאס לא בשלטון, ושימי לב, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה. זה לא כיבוש, שימי לב, זה שליטה ביטחונית. מה זה אומר?
מה ההבדל?
עכשיו, זהו, תסביר לי את מה ההבדל. ישראל, אחרי שניצר...
שליטה ביטחונית אולי זה על ידי כוח צד ג'
אולי, שימי לב, אולי החשבון החטופים. מה זה שליטה ביטחונית? איפה הייתם 15 שנה? עכשיו נזכרתם שיש לנו חטופים, עכשיו, בזה הרגע? ומפחידים את הציבור שאם נצא, השביעי לאוקטובר, המקום שבור גמור. אין עזה, הכל שבור
80
שם.
80% יש תמונות חדשות, 80% מהמבנים לא קיימים
הכל
יותר.
הכל שבור, גמור, ושימי לב, יצאנו מחיזבאללה, והחיזבאללה עדיין קיים, כן, שלא נתבלבל, יש להם ארסנל נשק, שלא לדבר על איראן, שלא החותים. מי נתן להם להגיע למצב שהם מעצמה טילית? אבל עזה לא. מה פתאום, עזה אנחנו נגיע, עד האחרון נגיע. עד האחרון, כי עזה...
תקשיבו רגע, אחרי שהרעיון נגמר, אחרי שהאחרון נגמר, הרעיון עוד נשאר, איך נשיג אותו?
נגיד אין רעיון, נגיד גלית, עכשיו אנחנו הגענו עד האחרון והשמדנו את הרעיון. מה שנקמע...
סיימנו את הרע בעולם.
המודל...
של סופרמן.
לא, בסדר רצינות, המודל של מדינות המערב לגרמניה הנאצית. השמידו את האידיאולוגיה הנאצית.
הם לא השמידו אותה. הם אסרו עליה סנקציות חד משמעיות בפועל. הם לא נגעו באג'נדה שלה.
רגע, רגע, רגע. השמידו את ברלין. שברו את המקום.
נכון.
לא נודע על האמת.
נכון. היא כולה נבנתה מחדש.
נכון. הלכו, צדו את כל הנאצים, את כל המשטר שם.
לא, את כולם.
צדו משפטי נירנברג. לא משנה. אבל הדבר הזה שנקרא... גרמניה, המשטר הנאצי...
סנקציות. אבל לא דיברו כלום על האידיאולוגיה. דיברו על סנקציות.
נכון, גם...
גרמניה, לגרמניה, חילקו את גרמניה, קודם כל.
חוקים נגד המשטר הזה, חוקים נגד האידיאולוגיה שלו.
בסדר, אבל זה רק דברים פרקטיים, זה לא אומר כל מי שחושב ככה, אנחנו נרדוק אותו.
מה זאת אומרת? לא נכון, לא נכון, גלית. רטפו מה שנקרא משפטי נירנברג, ואחר כך ישראל שהוקמו. זה הכל שאלה, האם אנחנו רוצים קודם חטופים ואז כל השאר, או קודם כל השאר ואז חטופים? ממשלת ישראל עכשיו כל הזמן מתעקשת לכל השאר.
תראה, אם הריב בסוף,
פירוז וביטחון,
או הנסיגה, חמאס רוצה נסיגה של צהל מעזה, ישראל רוצה שליטה צבאית בעזה, זה לא נשמע שמישהו מניח הצעה על השולחן.
הנה איך הוא. אבל ישראל כל הזמן מעלת הרף. ישראל מעלת הרף על חשבון.
אבל הנה, מה זה הרף של חמאס? שחרור מספר מוסכם של אסירים פלסטינים, אוקיי, כן, מבינה. יופי. הסכם שיביא לסיום המלחמה, אוקיי, זה ההסכם הזה. נכון. עכשיו אנחנו מדברים עליו.
נסיגת צהל.
נסיגת צהל מעזה.
כן. פתיחת מעברים.
פתיחת מעברים, שיקום הרצועה.
סבבה, ושיקום הרצועה, נו. אי אפשר שקם את הרצועה בלי לפתוח מעברים.
וגם יש נכונות להקמת ממשל לאומי עצמאי של טכנוקרטים.
בבקשה, חבר'ה, אנחנו לא נשלוט, אנחנו לא נשלוט, יהיה פה ממשל לאומי של whatever. קדימה.
נשמע שאפשר לעבוד עם זה.
מה זה נשמע? כל העולם אומר שאפשר לעבוד עם זה. עכשיו, את יודעת מה? גם אם אי אפשר לעבוד עם זה, בואי קודם נגיד כן. בואי.
בדיוק, כמו כשהם חפשים דירה בתל אביב, ואת רוצה את הדירה, כן. ואז אולי עוד שבוע אני אבטל, כי זה אי אפשר...
כמו שעשו עם חיזבאללה, תגידי, חיזבאללה, השמידו אותו? איך יצאנו משם? מחר, אם החיזבאללה רוצים, יורים על יישובי הצפון טילים. איך עשו שם הסכם? אני רוצה להבין איך עשו הסכם שם. מה עשו אותו ממשל, אותו שלטון, אותו ראש ממשלה?
לא,
עשו.
אבל אין נסראללה יותר.
פה שיש חטופים אתם לא עושים? אני אגיד לך למה.
למה?
בגלל שבן גביר רוצה את הילד. הוא רוצה את הילד. וגילה גמליאל, היא רוצה שם את הילד. ראית את הסרטון שלי. היא רוצה את הילד. הם רוצים את הילד. זה מה שהם רוצים. את יודעת מה? בסוף, בסוף?
האמת, כיף את הילות. איך אומרים את זה? פומגרנדה. לא, יש כזה שם צרפתי כזה, אבל גם באנגלית. טוב, אנחנו בורים מאוד בשמות של
טיילות,
אבל טיילות זה אחלה. בטח, אתה הולך, אתה מטייל בטיילת. יש בחיפה אחלה טיילת, טיילת לואי.
אתה
יודע איזה נחמד זה, אתה הולך להסתכל על הים.
אתה הולך, עומד.
יש שם תותח גם בטיילת לואי.
אתה הולך, עומד, יושב, אומר דברים. מלקלק גלידה, לא מלקלק אותה, אוכל את הבאפל של הגלידה.
ולהגיד, לפעמים יוצא שאתה רואה שם בן אדם, שהוא רואה משהו.
כן.
וזה יפה.
אתה הולך, אני אומר לו, מה אתה רואה? אמרו, אני לא רואה, מה עכשיו אתה רואה? לא רואה כלום, אני אתה, זאת מפה, נותני. כל מיני כאלה.
אתה מסתכל בדברים.
יש רוח, יש בריזה, פעם יש רוח, פעם יש בריזה. מלא דברים, איזה כיף זה בטיילת.
תכף יחזרו לנו המילים.
חבל הזמן.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו 8:03 דקות.
שנייה.
מאיה קנולר על הסאונד, אבי בליקי עורך ומפיק אותנו. טוב, כן. יכול להיות שהולכת להיות ועדת חקירה, אם ציפית על אירועי השבעה באוקטובר, אם ציפית עליו.
ועדת חקירה כיתתית, שכונתית.
אף אחד לא אמר איזה ועדת חקירה. ובדיוק בנושא הזה אנחנו שמחים לדבר עם טל שניידר, כתבת פוליטית מדינית זמן ישראל. בוקר טוב, טל.
בוקר טוב, טל.
בוקר טוב.
אז מתחילים לדבר על ועדת חקירה ממשלתית. למה זה הרגשה של הקבצה ב'?
כן, זה הרבה פחות מזה, זאת אומרת, זה בעיה הרבה יותר גדולה, כיוון שמחפשים פה איזשהו ועדה שנתניהו רוצה למנות איזה מישמש, למנות לעצמו את את הבודקים, את החוקרים, כדי שהם יבדקו רק את הצבא ולא אותו.
ורגע, ועדת חקירה ממלכתית, היא לא יכולה להסיק מסקנות אישיות? זה בזה דברים אמורים? זה על זה?
גם ועדת חקירה ממלכתית, כשהיא מסיקה מסקנות אישיות, אני אומרת את זה בצער מאוד גדול, הרי יש ועדת חקירה שהיא מסיקה מסקנות לגבי נתניהו ולגבי...
ארברון. כן,
לא.
כן, על הצוללות.
כמובן שממשלה מסכנת ביטחון ישראל,
ממש.
וגם יוסי כהן, והוא מתמודד, הוא רוצה עכשיו להיות ראש ממשלה.
נו, אז למה ביבי כל כך מתנגד? הנה, כבר היה ועדת חקירה ממלכתית בנושאים אחרים, שמצא אותו השם, ולא קרה כלום, אז למה עכשיו? אז מה כל כך נורא?
הוא מתנגד כי הוא מפחד שמישהו יעשה עבודה יסודית. כי הוא חושב שנשיא...
הוא מפחד מאסתר חיות.
בדיוק, ימנה את אסתר חיות לעמוד בראש הוועדה, ושהיא תחקור לעומק. וגם השאלה היא עד מתי הולכים אחורה ובודקים. מבחינתם אפשר לבדוק את שלושה חודשים שלפני המלחמה, שוועדת חקירה אמיתית צריכה לבדוק את הסיפור של הזרמת הכספים לעזה במהלך מ-2017 עד המלחמה.
הבנתי, אז הוא מוכן לבדוק חלק, את החלק שיש לו יותר שליטה עליו, את החלק, זאת אומרת, כן לתת איזשהו ביטוי, אולי יהיה פתרון בזה למשפחות, אולי ישמעו.
בואי אני אסביר לך רגע, בוועדת חקירה ממשלתית, הממשלה מכתיבה את מנדט הוועדה. כותבת לוועדה.
מדהים.
כמו שאמרת, הקבצה ג' הקבצה ב', אתם יכולים לבדוק שנה לאחור, כותבת להם...
הנחקרים ממנים את החוקרים ואומרים להם מה לחקור.
ואומרים להם גם עד איפה הם יכולים, זה...
עד איפה ומה?
מגדירים להם את השאלה לבדיקה. בוועדת חקירה ממלכתית, נשיא בית המשפט העליון, ממנה את הוועדה, ובעצם הוא חופשי, זאת אומרת, הוא חופשי לבדוק את ה... להכתיב את האירוע, והוא לא, הוא לא נמצא תחת שליטה של נתניהו.
זאת הסיבה לאי-לגיטימציה ולדה-לגיטימציה שהם עושים לשופט בית המשפט העליון.
נכון, זו הסיבה שהם
הרי... זו הסיבה האמיתית.
אני חושבת שזה, אולי אנחנו גם לא צריכים לשתף פעולה עם זה שזה נקרא ועדת חקירה. לרגע זה יכול להישמע כאילו הממשלה באמת מתכוונת לעשות ועדת חקירה בעניין הזה, ואנחנו מבינים עכשיו שוועדת חקירה ממשלתית פירושה, אם מישהו לא יודע מה זה, זה ועדת חקירה, זה לא ועדת חקירה, זה חבורה ממשלתית.
אני רק רוצה להגיד, יש להם תקדים לנתניהו ושריו, כיוון שזה מה שאולגה...
מלחמת לבנון השנייה, כן.
בדיוק. עכשיו, מה שקרה באותה עת, נתניהו תקף את אולמרט מעל כל במה, על כך שהוא ממנה ועדת חקירה ממשלתית ולא ממלכתית, אבל, וזה צריך להגיד דבר מאוד חשוב, העמידו בראשה את השופט וינוגרד,
נכון.
שהיה שופט מחוזי ולא עליון, אם אני זוכר נכון, והוא עשה עבודה מאוד רצינית.
רגע. מה קרה עם התוצאות? מה קרה עם התוצאות של ועדת החקירה הממשלתית ההיא? של אולמרט?
קודם כל, גם אולמרט התפטר לא בגלל ועדת החקירה, הוא התפטר בגלל החקירת משטרה.
מהולילנד, כן.
חקירה, אפילו נכון. לא...
הוא יצא השם בסופה, הוא ידע מה יהיה עשו. בסדר, אבל הוא ידע...
אבל אני לא. מזכירה לכם...
הוא יכל להטריף את המערכת עד אז.
אז מה?
גם אמיר
כן.
פרץ,
כן.
וגם אולמרט התפטרו בטווח של כשנה, זאת אומרת, אני חושבת אולמרט התפטר שנה וחצי אחרי פרוץ המלחמה, וחלוץ פרץ התפטרו...
וסיומה פרץ. גם, אבל היא כבר הסתיימה.
טל, אני
לא.
רוצה לשאול עוד שאלה בהקשר של ועדת החקירה הממלכתית, הממשלתית, כי הוא הוגשה בזמנו, אם אינני טועה, הוגש בגץ הזה, ובגץ אישר את הקמת ועדת החקירה הממשלתית אחרי מלחמת לבנון השנייה, מה שהסבירות שיקרה פה, אני מאוד מקווה יפסית.
אז למה שבגץ אז אישר ועכשיו יגיד לא?
אגב, לא ברוב קולות, היה שם איזה עניין.
אז למה על ההוא כן ועכשיו לא?
אני, זה מה שרציתי לשאול את טל, אם היא יודעת או זוכרת או...
תראו, קודם כל בגץ היום הוא הרבה יותר, הרכב של השופטים הוא הרבה יותר שמרני. אנחנו נמצאים היום בעליון שיש בו כשבעת שמונה שופטים שמרנים, שמונו על ידי שפד. אגב, כל השופטים מונו על ידי הממשלות של נתניהו, שהוא בשלטון
נכון,
כבר...
נכון, כן.
אבל הרכב היום יותר שמרן, שפד באמת יצריך במובן הזה... לעשות את המהלכים של יריב לוין מבלבל עליהם במוח ולא מצליח להזיז כלום, היא עשתה. היא לא רק דיברה, היא גם עשתה. אז העניין היום הרבה פחות נושא להתערב במהלכים ממשלתיים. עכשיו, כמו שאמרתי, מכיוון שיש לזה תקציב, וזה כבר קרה, וזה נדמה לי בעד 2008, וזה גם עבר את בגץ, זאת אומרת, בגץ קרה אז ברוב קולות, אמנם היה מפולג,
נכון, הוא לא היה ברוב קולות, ברוב כאילו, קולות ברוב כן, כן, אבל כן, נכון, אבל
לא
די מפולד.
לא פה אחד וזה, בסדר.
אני חושב שהפעם זה לא יעבור.
לא, הפעם אני
זה
חושבת...
זה לא אותו דבר, זה לא אותו מחדל.
לא, אני חושבת שבגז לצורך העניין, כי יש לו תקדים, הוא יאשר את זה, הנה יש לך מלחמה שנבדקה על ידי ועדת חקירה ממשלתית.
כן, אבל פה יש מחדל איום ונורא שנהרגו בו אזרחים.
בסדר, אבל זה לא רק שאלה של מחדל, זה שאלה של מה, בסוף השאלה היא... מה רוצים כשממנים ועדת חקירה?
רוצים למסמס,
האם רוצים
הרי זה בדיוק,
אירוע. האם נו. רוצים למצוא באמת איך לעשות שינוי, או שרוצים לדאוג ברמה אישית?
אני חושב שלא תקום ועדת חקירה ממשלתית.
שאלה מאוד חשובה היא, זה מי השופט ששמים בראש, כי וינוגרד הוכיח ששופט ששמים בראש,
אני מאוד סומכת על שופטי ישראל, אגב, גם השמרנים ביניהם.
אני רוצה להגיד משהו.
בסוף, אני רק רוצה להגיד את זה, שבסוף, גם השופטים השמרנים וגם השופטים הלא שמרנים, הם מחליטים החלטות שאת יודעת, הם לאו דווקא הדבר המתבקש למחנה שלהם.
אני חושב שזה המטרה, שזה ספין. אנחנו עכשיו, בדיון הזה נקלענו תוך ספין. בעיניי טל עכשיו אומרת, השאלה היא איזה שופט יעמוד. וזה מה שהשלטון רוצה בעיניי. מה זאת אומרת? הם אומרים, אנחנו נקים פה, נזרוק פה סיסמה, ועדת חקירה ממשלתית, ואז אנחנו נקבל את זה כבר, רק נקבל לשופט טוב. לא, לא תקום פה ועדת חקירה ממשלתית. לא הגיוני שהנחקר ימנה את החוקר, ואני מקווה שזה לא יקרה.
מה את אומרת? מה, את רוצה לאמר מה יקרה מזה?
אני, קודם כל אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך שכל ועדת חקירה ממשלתית שתקום יהיה כאן בלגן מאוד גדול מבחינת הפגנות ותסכול ציבורי, אבל אם זה מה שיקרה, לדעתי נתניהו ינסה לבחוש מהלכים, כי כמובן 26 שנת בחירות, קחו בחשבון שממשלה שנכנסת, אם נתניהו הוא לא נמצא בה, יכולה לשנות את ההחלטות, יכולה לקום ולהגיד אנחנו מתנצלים, ועדת החקירה הממשלתית בעינינו לא מספיק טובה. אנחנו רוצים ללכת על פי חוק ועדת חקירה, חוק ועדת חקירה ממלכתית ולהתקדם. יכולים לעשות את זה, אבל השאלה היא מי יורש ראש הממשלה, אם נתניהו
נכנס לפחות מהממשלה. בסוף זה תמיד, נכון, זאת השאלה שאנחנו חוזרים אליה תמיד. דל שניידר, כתבת פוליטית מדינית זמן ישראל, תודה רבה, יום.
תודה,
להתראות. יום טוב, ביי.
לא, זה לא משנה לי, לא, הייתה לנו שיחה בפרסומות, שלום, חזרנו.
מה הבעיה עם המתיק מחשב שלי?
לא, הוא יש לו עכשיו, הוא הולך עם משקפי שמש עם החוט, ויש לו תיק, כמו, איך אני אתאר לכם את התיק הזה?
לא, דווקא היה לך תיאור טוב היום
של... הוא נראה בדרך לנהיגה מונעת, מעביר את השיעור. נכון. של הנהיגה מונעת. שאלתי אותו כשראיתי בבוקר, אמרתי לו, יש לך מצגת להעביר? זה תיק צד כזה, כאילו, למחשב, אבל מלפני 400 שנה.
זה תיק מחשב עם ספוג מסביב.
תיק מחשב, תיק מחשב.
עכשיו, המחשב הקודם שהיה לי, הוא נדפק לי, כי הוא נפל, כל הזמן נופל.
לא, לא, גם עם החוט וגם עם התיק הזה, אדוני, אתה...
אני מתבגר?
תגיד לי אתה, כשאתה רואה תמרור 47, מה אתה עושה?
לא, לא נכון. עוצר, חונה, אז מה אתה רוצה שאני אעשה עם המחשב? עוצר וחונה. מה, אתה רוצה שאני אביא תיק מגניב, אבל בלי הגנה?
כן.
לא, זה נדפק לי המחשב מזה.
לא, לא מזה נדפק המחשב. המחשב שלך נדפק כי ירדת במדרגות. וזה נפל.
אם הייתי עם התיק הזה, אולי לא הכל.
לא נכון. אם היית יודע לעלות מדרגות, אולי אתה צריך להתאמן במדרגות.
עכשיו שאת מזכירה לי שנפלתי מהפתור, אני בא לי לקנות תיק עוד יותר עם מגן כזה, עם ספוגים.
אולי כדאי שבמקום שתקנה תיק, תלמד ללכת, אדוני. בסדר? זה גם אופציה, וזה גם דבר. טוב. כן, לא דיברנו עם טל על דוח מבקר המדינה, שגם הוא יצא.
רק נזכיר, דוח מבקר המדינה, מתיהו
מתניהו.
מתניהו, סליחה, כן, זה גם כן השם הדמיון. מונה על ידי ביבי, ואופ, תאמיני או לא, שוב ראש הממשלה נכנס גם בו, ולא מבסוט מה זה.
זה לא הפעם הראשונה שמבקר המדינה...
הטיימינג לא טוב לו. רק כדי ליצור הקבלה, גם ראש האופוזיציה לא מת על הברנש הזה. נו, יפה, יפה. לא. ראש הממשלה בעיקר אומר שהטיימינג שבו הוא מתאר כשלים של הממשלה, איך שהממשלה מטפלת בכל מיני נושאים שקשורים לה... מלחמה, אנחנו לא ניכנס
פנימה. היה לו כבר אבל דוח אחד על המלחמה. כבר היה דוח אחרי השבעה באוקטובר, גם עם ביקורת.
משהו שקשור לצבא.
אבל גם עם ביקורת,
הפעם זה התנהגות הממשלה.
זה התחום האזרחי. לא, הפעם הוא בודק את ניהול התחום האזרחי.
כן, והוא מתאר מחדל מתמשך.
ויש גם אחריות ממש שמית. יש אחריות שמית ממש על ראש הממשלה עצמו.
טיפוי לקוי וחלש, תשתית רעועה של הממשלה מול צורכי הציבור. נתניהו מצידו אומר, מסמך לא רלוונטי, מסקנות מופרכות. בוודאי.
איך יכול להיות? אלה זה ספין, ואלה מסקנות מופרכות, ואלה פלנגות של פשיסטים.
השבק לא טוב.
הרצפה עקומה.
המשפחות, פלנגות.
תשמע, אדוני ראש הממשלה, יש לי פתרון. צריך להחליף את העם. אני לא הראשונה שמציעה את זה.
נכון.
אבל העם הזה הוא לא טוב.
לא טוב.
הם כל מסקנה שהם מגיעים, זה לא מספיק בסדר.
החיילים לא טוב, השבק לא טוב, בית משפט לא טוב.
מבקר המדינה לא טוב.
מבקר המשפט, המוחים לא טוב.
אז תשמע, בוא נביא עם אחר. בוא נקנה עם AI. הוא ילמד אותנו, ויהיה עם כמו שנחמד להיות עם.
אבל גם אתמול, שמעת אתמול את ה... הביאו לפה איזה מומחה מטורף, בהייטק, הוא אמר, אני הייתי בטוח שישראל יהיו הרבה יותר מתקדמים ב-AI, ישראל בפיגור ברמת ה-AI פה, זה כנס נורא גדול. אז גם פה...
בטח, כי כל ה-AI, מה אנחנו משתמשים בו, בנים צועקים עליו, אחי, המטומטם, אתה
כסף.
לא יודע לעשות. אחי, המטומטם, קצר, כמה אתה לא, בלחופר.
אני אומר לו, וואו. אתה לא מרוכז היום.
אצלנו, בדיוק, אצלנו לא AI מרוכז. זה לעיבוד של פוסט-טראומה. כיצד להתעצבן נכון, על מחשב. זה נכון, לא להאמין כמה נכון. אנחנו רק מחפשים אאוטלט לזעזר שלנו.
פעם היינו זורקים את המחשב על הקיר. היום אתה כבר מדבר איתו,
נכון,
לאט לאט.
נכון, היום אתה כעסים. מעליב אותו אישית.
ניהול כעסים.
בדיוק. אבל לא, ברצינות, תגיד איך זה יכול להיות.
מה?
שנתניהו לפחות 4 פעמים ביום דוחה על הסף, כל דבר שאומרים לו, איך מבקר המדינה, זה מסקנות מופרכות לגמרי, אז מה המסקנות הנכונות, מה ראש הממשלה, אז תגיד אתה, עזוב, אז כנראה שהוא טועה, אבל תגיד במה הוא טועה, תגיד איזה מסקנות כן נכונות להסיק מהדבר הזה, הרי לא יכול להיות שאתה חושב שההתנהגות במדינת ישראל בשמונה, תשעה, עשרה, 11 באוקטובר היא סבבה.
לא עירו אותו, ומאז הוא ישן, שנתיים כבר, לא עירו אותו.
אוי, אוי, האם מבקר המדינה בדוח שלו גם יש לו הצעות לאיך כן צריך לעשות? לא, באמת אני שואלת. יש לו הצעות ייעול? מעניין אותי, אני רוצה לדעת אם כן. המדינה הזאת מעניינת אותי, ומעניין אותי איך אפשר לתקן סיטואציות לאו דווקא שקשורות בראש הממשלה.
מבקר המדינה...
מחסור, אגב, הוא גילה מחסור בכוח אדם במפעלים חיוניים. מחסור, זה מה שמבקר המדינה גילה. מחסור בגורמי מקצוע מטפלים בתחום הפסיכולוגי רגשי. מחסור בנציגי משרדי ממשלה במקומות שהייה של תושבים מפונים. ליקויים בתשלום מענקים ופיצויים. כל הדברים האלה התגלו לו בלי זה.
אני מממשלת השביעי לאוקטובר לא מצפה לכלום. בשום דבר. באמת, אני לא מצפה מהם לכלום, לא יפתיע אותי כלום. זוהי ממשלה ששלטה פה שנה...
לא, לא, תקשיב, תקשיב, אני מוכרחה להקריא לך זה, אגב, מיוד מתוך ויינט וירון דרוקמן, הוא זה שכתב את זה, אבל אני חייבת להקריא לך ממצאים עיקריים בדוח. עזוב אותך, ביבי, עכשיו.
כן.
במשך יותר מ-17 שנים, הממשלה לא השלימה את הפעולות להסדרת הסמכויות לניהול הטיפול בעוטף בשעת חירום. בעורף, סליחה, בעורף בשעת חירום. 17 שנה. יותר מ-17 שנה, ממשלת ישראל לא השלימה את הפעולות להסדרת הסמכויות.
מי שאלה פה ב-17 שנה האחרונות?
אפס החלטות של... אני מקריאה לך עוד. יואו, זה פשוט קשה להקריא, תקשיבו. אפס החלטות של פורום המנכ״לים של משרדי הממשלה. בראשות מנכ״ל משרד ראש הממשלה ב-27 דיונים שקיים בשלושת החודשים הראשונים של המלחמה. אני חוזרת... אפס החלטות של פורום המנכ״לים של משרדי הממשלה.
גלית.
רגע, רגע, אני מוכרחה עוד. אתה... רק שני עובדים נקלטו לעבודה במשלט, נראה לי, אומרים את זה ברשת, במשלט האזרחי, וגם זאת רק בינואר 2024, גוף שאמור היה לשמש המטה האופרטיבי לניהול התחום האזרחי במלחמה. מה שבעצם בהתחלה עשו אחים לנשק.
כן.
שני עובדים.
זה כמו שבאתי להגיד
שני
לך.
שני עובדים.
גלית, את מופתעת? תגידי, אנחנו לא זוכרים את השביעי לאוקטובר, שלא היה מענה, לא הייתה פה ממשלה? מי שהחזיק את האירוע פה זה
48 מוקדי חירום טלפונים הופעלו על ידי 33 גופים ממשלתיים, נכון לאפריל 2024, ללא מוקד מידע אחוד וללא תאום במתן השירות הממשלתי לאזרח.
גידי, זה מפתיע אותך? ממשלת השביעי לאוקטובר...
הקבינט החברתי-כלכלי קיים רק 5 ישיבות. הקבינט הזה מונה לטפל בהיבטים האזרחיים הנוגעים במלחמה במהלך כן. שנה של מלחמה.
כן.
5 ישיבות, מה הם עשו בשאר הזמן?
תראי, כל הוועדות האלה לא מעניין. מה שמעניין זה הבייס.
אתה יודע מה יעלות הקמפיינים שפרסמו 29 גופים ממשלתיים בארבעת החודשים הראשונים למלחמה, ללא תאום קמפיינים אחודים ורוחביים? מה העלות הזאת? 29 גופים ממשלתיים. אנחנו מדברים רק על ארבעה החודשים הראשונים של המלחמה. זרוק מספר.
לא יודע.
93 מיליון שקלים.
את יודעת מה את עושה עם 93 מיליון שקלים? איך את עוזרת למפונים?
אני יודעת, איך אני בונה יישובים?
לא, עזבי לבנות יישובים. בארבעה החודשים הראשונים של המלחמה, איך את עוזרת למפונים? שלא היה להם כלום. איך עם 93 מיליון, את זוכרת את ה...
הייתי שמחה לדעת, ואני בטוחה שאפשר לדעת את זה, מי הם 29 הגופים הממשלתיים האלה, ומה הם פרסמו? לתייר בירושלים? מה הם רצו להגיד לי?
כן, התשובה היא כן. כן, מה שנקרא לקנות את השלטון, ממשלת השבעה באוקטובר, אני זוכר אותה טוב מאוד.
המשלט האזרחי פעל 2.5 חודשיים בעיצומה של המלחמה.
נו.
ואז הוא נסגר.
אבל מה, זה חדש לך? אני לא מבין. כאילו מה, אנחנו לא זוכרים את כל המפונים שעדיין מפונים בארצם. אנחנו לא זוכרים אותם, אנחנו לא זוכרים את האלה, מי שטיפל בהם, הממשלה לא ענתה, הם לא יצאו מהבתים שלהם.
איך אתה לא מתנצל על הדבר הזה? איך אתה לא אומר, אנחנו נלמד?
פלנגות פשיסטיות, הוא קורא פה למשפחות חטופים, את מצפה שהוא יתנצל, הממשלה שלו, ממשלת 7 לאוקטובר, הם בטוחים שהם מעולים, שהם ניצחו את חיזבאללה, שהם הביסו, שהם עשו. איפה הייתם לפני 17 שנה? איך על החיזבאללה יש טילים? איך לחות'ים יש טילים? מאיפה האיראנים הפכו להיות מעצמה בליסטית? איפה הייתם? למה לא מנעתם לפני? איפה הייתם בשביל לאוקטובר?
עזוב, עזוב את הלפני. מהשבעה באוקטובר, מה אנחנו עושים? כמה אנחנו מעורבים?
כל הזמן אומרים לא העירו אותו. בבוקר. יאללה, לא העירו אותו ב6:30. ב7:30 הוא היה כן, מספרה, עניינים, יופי, סיימנו, איפור. 10 בבוקר. למה 12 שעות אחרי עדיין יש טבח? איפה היית? יאללה, התעוררת. מה עשית, המפקד העליון? יושב ניר ברקת וקורא לו המנהיג העליון.
המנהיג העליון הוא קורא לו. זה לא רק הוא אומר פלנגות, זה מירי רגב אומרת...
אתה, מירי רגב, מה היא בכלל?
היא אמרה שיטות של ארגוני טרור, כולם שם מתיישרים, עכשיו קוראים לזה טרור.
כן, שיטות.
טוב, בסדר גמור. לאט לאט, לאט לאט, בסדר.
תוכנית הבוקר.
היום, גם ביס וגם בהוט, גם בהוט 8 וגם ביס דוקו, סרט חדש הערב עם יורם גאון, דוקו חדש על בעיניי השחקן הכי טוב בישראל. אגב, אנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לקובי פארג' ומוריס בן מיור, שהם שותפים דוקומנטריים כבר הרבה זמן ומעולים מאוד. מה העניינים?
הלו, גלית.
היי.
אהלן, אהלן.
טוב, תגידו, איך, האמת שאתם יודעים איך להתעסק עם אייקונות ענקיות כאלה, אבל יורם גאון... מה זה? הוא קצת יש לו איזה מעמד שמור בתרבות הישראלית.
כן, נכון, נכון.
אז איך מגיעים לשם?
איך מגיעים לשם? אני חושב שנתנו לו הפעם לנהל את האירוע, מה שנקרא. הוא מספר את סיפור חייו. הוא מספר את סיפור חייו, זה היה תהליך ארוך של כמעט 4 שנים.
או, וואו.
של יצירה. לא פשוט לקחת קריירה כל כך מפוארת ולערוך אותה לסרט. יש איזשהו גם, אני חושב, איזושהי הצלחה, כי היה בינינו היכרות מוקדמת בין יורם לביני של כמה שנים.
נכון, בסברי.
נכון, זה יצר איזשהו גם אמון הדדי, אבל גם איזשהו גישה שהיא פחות רעיון, ויורם מהלך קסם, הוא סטורי טיילר מדהים.
כן.
קובי, אני רוצה לפנות לצד הקומיקאי שלך, רגע, שנייה, רגע, איך עובדים עם יורם בלי לעשות חיקוי שלו מולו?
רגע, אולי גם מוריס טוב בזה.
מוריס, אתה יודע מה, השאלה גם למוריס?
תשמע, שאתה בחדר עריכה, אתה כבר, ואתה עורך, אתה גם יודע את זה.
נכון.
אתה כבר מדלים סינקים, כן? אוי. זה בדיוק מה הולך להגיע.
איך אתם מסבירים את זה שהוא האיש שהכי כולם מתפתים לחכות אותו כל שנייה?
אי אפשר, אי אפשר לא.
אי אפשר שלא, זה פשוט, יש לו כל כזה ייחודי. והאופן המניירות שלו, של הדיבור והשירה, זה משהו שהוא ממש מזמין חיקוי זה.
כן, כן, אי אפשר להגיד יורם גאון בלי זה. נכון, זה גם מה שהופך אותו לכזה. אני חושבת שהקריירה שלו היא קריירה מרהיבה, לא רק בעניין הזה שהוא עשה תפקידים בלתי נשכחים, אלא שבאמת יש איזה צד בישראליות שהוא ממש הגדיר. אני חושבת שקזבלן זה הפסגה של ההגדרה הזאת, אבל זה ממש לא רק זה.
אני חושב שגם הוורסטיליות של יורם, מצד אחד קזבלן, מצד שני נגיד נבלות, אני זוכר.
זה בסוף, נכון?
כאילו
יש לו גם סרטים בתחילת הקריירה, מרהיבים. מוריס, על איזה יורם גאון אתה גדלת? איזה מין יורם גאון שלך? אני מניחה, לא הייתה היכרות אישית לפני הסרט איתו?
באמת שאני לא גדלתי כל כך על יורם גאון הזמר, אני יותר התוודעתי עליו בקולנוע.
כן, כן.
ועכשיו במהלך העבודה על הסרט הזה, אז הבנתי עד כמה באמת הוא היה שחקן, ועדיין, שחקן חד פעמי, אני חושב בעיניי, הוא אחד השחקנים הגדולים שהיו פה.
איזה תפקיד שלו אתה הכי אוהב?
קשה לי להגיד, קשה לי להגיד.
אני חושבת שבמדורת השבט הוא עושה דבר מדהים, וגם ב... איך קראו לסרט הזה? מצור, עם גילה אלמגור.
מצור הוא מדהים, נכון.
שזה שתי דוגמאות שונות מאוד מאוד, באמת מה שאמרת על הוורסטיליות של האיש הזה. הוא יודע להיות חייל קרבי פצוע ממלחמה, והוא יודע להיות דווקא, גם יש בו משהו שהולך נגד, באמת בסרטים כמו מצור.
מה שמדהים בעיניי זה שהוא לא מתאמץ, הוא כאילו, אין פה, כשהוא משחק, המשחק בא לו בכזאת קלות, זה נראה כאילו שפשוט עברו, הוא עבר שם וצילמו אותו, זאת אומרת, הוא לא משחק. הוא לא מתאמץ במשחק שלו, הוא נורא נורא טבעי, וזה מה שהופך אותו לשחקן כל כך נדיר.
מה גיליתם חדש? מה הפתיע אתכם בכל זאת?
שהוא אדם כל כך טוב ולבבי ונחמד ומותק, פשוט להתאהב בו, איש מדהים.
אני חושב שמה שדיברנו עליו זה גם גילוי, זאת אומרת, אנחנו כולנו זוכרים את השנים האחרונות, מטבע הדברים שלושתנו, אלי, גלית, אנחנו פחות או יותר אותו שנתון, אבל לגלות את מצור, לגלות את כל ממזר מלך, תפקידים מוקדמים של יורם, אתה מגלה פתאום את השחקן, אנחנו מכירים, וגם אני חייב להגיד משהו בהקשר של המוזיקה של יורם. מדובר באדם עם 70 אלבומים.
וואו, באמת? 70
אלבומים?
כן, אנחנו יכולים להגיד עכשיו 20 שירים של יורם, אבל מסתתרים בתוך היצירה המוזיקלית שלו שירים מדהימים. זה קרה לנו גם בשושנה, אגב, שעשינו את הסרט על שושנה. אתה פתאום מגלה עוד פסקול שלא הכרת בכלל, שנקרא יורם גאון. ויש שני שירים שמצאו את דרכם לתוך הסרט שלנו. שירים נפלאים, שאני לא חושב שאיש זוכר אותם.
באמת? יואו, זה אוצר ממש.
כן, זה נורא כיף לגלות את הדברים האלה. ושוב, אני חושב הכוח והמנוע שסוחף את הסרט הזה זה הכישרון הגדול של יורם, מעל הכל לספר סיפור. גם שהוא מספר את חייו, הוא עושה את זה באופן פנומנלי.
אתם יודעים, יש איזה משהו כזה, איזה התפלגות כזאת באיזה מודל ישראלי, יורם גאון, אריק איינשטיין, וגם על אריק איינשטיין עשיתם סרט.
לא, אריק זה לא אנחנו.
אוי, אני ממש מתנצלת. אז זה בלי לעשות סרט על אריק איינשטיין, אבל הפיצול הזה, המודל הזה שהוא לוקח, וזה שיש ביניהם איזה משהו כזה של שתי אופציות,
תל אביב ירושלים.
נכון, ממש תל אביב ירושלים, ממש ככה.
אבל זה מצחיק, את יודעת, עשינו סרט, עוד פעם יש לי, עשינו סרט על שושנה, שסרט נגמר, כמעט שואלים אותנו איפה יפה.
נכון, נו, זה כזה תמיד יתמד.
טוב, במי אתם הולכים, מי הבא, מי על הכוונת שלכם? את מי עוד אתם הולכים לפרק?
קובי, אפשר לספר שזה עליי?
יש לנו עוד סרט שיצא על יוסף שילוח שעכשיו נמצא בזה.
יוסף שילוח.
אבל חלומות. זה גם יעלה בהוט וביס בהמשך השנה.
לא נה, איך הצלחתם לסדר את זה? שאתם גם בהוט וגם ביס, עזבו את ההישגים שלכם הקולנועיים. איך את זה הצלחתם לסדר? מדהים.
אין ברירה, אין ברירה אחרת. נורא קשה ליצור כאן. זאת האמת.
האמת, תכלס,
זה מדהים שאתם עדיין עושים את זה בסיטואציה הזאת, ולאנשים האלה מגיע שיהיה להם סיפור סדור, שיספרו אותו בעיניים גם עמוקות ומקצועיות וגם אוהבות. זה לא סרטי יח"צ מה שהם עושים.
ממש לא, הכי הכי הפוך מזה. הוא אוהב את התוצאה, יורם? מה דעתו עליה?
אוי, באמת, איך היה להכניס אותו לחדר?
אני רוצה לספר לכם משהו בעניין הזה. קובי התקשר ליורם בערך שבוע לפני הקרנת הבכורה שהייתה בירושלים לפני שבועיים.
הוא ראה את זה רק בהקרנת הבכורה לראשונה?
וקובי ביקש ושאל אותו, אתה לא רוצה לראות את הסרט? כאילו, הגיע הזמן, לא? ויורם סרב ואמר לו, אני אראה עם כולם. אז זה די מדהים.
וואו. איזה התמסרות.
אנחנו היינו בהתמוטטות שם.
איזה לחץ, יואו.
לחץ נוראי, והוא כל כך אהב.
בטח גם יורם הוא מסוג האנשים, מוס, אם הוא לא אהב, הוא אומר, חבר'ה, לא אהבתי ממש, הוא כזה, נכון? אני מדמיין אותו, אומר, חבר'ה, לא טוב.
אבל מה הוא כן אמר?
הוא מאוד התרגש.
איזה כיף, איזה יופי.
מאוד אוהב את הסרט הזה, הוא, כן. בסדר, אנחנו עשינו סרט מלא אהבה אליו גם. זה ניכר בסרט. אנחנו הפעם חרגנו מהאתיקה הדוקומנט של יוצרים תיעודיים.
ופשוט אהבתם אותו.
פשוט אהבנו אותו וזהו.
אז היום, הערב עם יורם גאונות 8 וגם ביס דוקו, קובי פרץ, מוריס בן מיור, תודה רבה לשניכם.
איזה כיף, תודה חברים, תודה.
תודה רבה.
מה זה? מאיפה אנחנו שומעים את הרעשים האלה? כנראה מטלפון של אחת המגישות באולפן.
מי זאת? מי זאת אחת המגישות?
אני לא יודעת, אני מתנצלת על הדבר הזה, על זה שהפורש.
לפטר, לפטר.
מה לפטר? תגיד לי, מה אתה...
לא, סתם, צחקתי.
איזה יורם זה? תשמע, אני מאוד, יש לי כזה חלום תסריטאי,
הרבה אומרים לי שאני מאוד מזכיר אותו, גם בשירים ובמשחק.
אני כתסריטאית, אני אומרת לך רציני, שזה כזה, זה חלום שלי, שהוא יגיד בעל פה משהו שאני כתבתי. שהוא ילמד בעל פה משהו שאני כתבתי?
את יודעת, יורם גאון, אני התאהבתי בו מחדש, אז זה קרובים קרובים, ומה שעיקר...
קרובים קרובים לא דיברנו, בכלל מה שהוא עשה בקרובים קרובים, שהוא הביא את וודי אלן לישראל. איך לא אמרנו את זה? הוא שחקן עצום, 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 עצום.
אבל בנבלות? וואי, מה שקרה לי.
כן, אני חושבת באמת על כל תפקיד של האיש הזה, כולל קזבלן, זה תפקיד מרהיב. טוב, מיד אחרינו מבזק עיריית תל אביב יפו, ואנחנו נפרדים מהשבוע הזה. אבל שבוע הבא.
אנחנו באים יותר טוב?
פגז הולך.
יהיה יותר טוב?
תגיד, היית בפריז? וברומא? ראית את שיבת פילי תבל? טוב, תכף תעדכן אותי. להיט.
ראיתי את שירת פילי תבל בקוטב הצפוני וגם דרומה.